ההתבוננות בבריאה מעוררת את אהבת השם ויראתו. דברי הרמב״ם בחודש שודי התורה פרק ב'. אז נזכרתי ש רציתי לתת דוגמה שעל אותו מחזה עצמו אפשר להסתכל בכמה זוגות משקפיים. חלק מהעניין כמובן זה איך ניגשים לדבר. דוגמה בולטת אפשר לתת איך מסתכלים על העצמה של הקוסמוס, על האדירות של הקוסמוס. תוכלו למצוא בהרבה מאוד ספרים היום את התחושה שמה זה בן אדם בסך הכל, אתם מבינים, מול קוסמוס כזה ענקי. אתם בטח הרי מכירים את המושגים האלה, המרחק מכדור הארץ לשמש הכי קרובה אלינו, שמש, הכוונה חוץ למערכת השמש, כן? הקרבה של מערכת השמש לשמש הכי קרובה אלינו בתוך אותה גלקסיה. אנחנו נפגשים כבר עם מושגים של מיליוני מיליוני קילומטרים. כשאנחנו מדברים על מרחקים בין גלקסיות, אנחנו מדברים על מאות אלפי שנות אור ומיליוני שנות אור. אתם יודעים מה זה שנת אור? האור הוא נע במהירות 300 אלף קילומטר בשנייה. שנת אור אחת זה 300 אלף כפול 60 כפול 60 כפול 24 כפול 365. זה שנת אור אחת, כן? 300 אלף כפול 60 שניות בדקה כפול 60 דקות בשעה כפול 24 שעות ביממה כפול 365 יום. וכבר אנחנו מגיעים פה למרחק אדיר של אלפי מיליוני קילומטרים. זה שנת אור אחת. וכשמדברים על מרחקים בין גלקסיות, מדברים על מיליוני שנות אור. והיום מדברים על מרחב יקום של מיליארדי שנות אור. המרחב של הקוסמוס הנצפה. מה כמו שהנצפה? מגיעים אלינו קרינות שעזבו את מקור הקרינה לפני מחלוקת 12 מיליארד שנות אור, 14 מיליארד שנות אור. וכל זה זרוע בלי מספר של מערכות, של גלקסיות, שבכל אחת מערכות שמש אדירות ותופעות אדירות של התפוצצויות וסופרנובות וחורים שחורים וחבל הזמן, חגיגה במלוא מובן המילה. מול כל היקום המדהים הזה עומד האדם שבשום קנה מידה אי אפשר בכלל לציין אותו, אפילו לא כגרגר של סיכה. בכל ציור של הקוסמוס אין שום יכולת בשום כלי זהירה, כלי מדידה הכי זהיר, לעמוד את גודלו של האדם, אפילו לא את כל גודלו של כדור הארץ. אז מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? מול המציאות הזאת, הרבה פעמים אנחנו מוצאים במדע המודרני ביטוי כזה שטוב, אז מה זה בן אדם? לא, זה כלום, מה זה כלום אנחנו? אבק פורח, איזשהו גרגר אבק מתוך הקוסמוס. אבל במבט האמוני זה בדיוק ההפך. וכל המרחב האדיר הזה, אתם יודעים בשביל מה? הכל בשביל האדם. כל המרחב הזה, האדיר הזה, אין בו שום דבר. זה הכל גושים, חסרים משמעות של אנרגיות אדירות, של מסות, חסות חיים, חסות שום משמעות ושום ערך. כל הקוסמוס האדיר הזה, זה הכל בשביל האדם. והגודל והעוצמה וההיגיון והחוקיות וכל הפלאים האחרים שאפשר לראות מסביב, זה הכל בשביל האדם. האדם יכול להסתכל על המרחב הזה ולהישאר חסר אונים ולחשוב את עצמו לשום דבר. ואדם יכול להסתכל על המרחב הזה ולהגיד לעצמו, איזה בריאה חשובה היא האדם, אם כל זה נברא בשבילה. הרי שההתבוננות עצמה תלויה במשקפיים שאיתם אתה מסתכל. ולכן האמונה באמת בסופו של דבר היא תכונה שנמצאת ומתחילה מן האדם. לא ההתבוננות יוצרת את האמונה, האמונה יוצרת את ההתבוננות האמונית. בסופו של דבר הכל מתחיל מתוך האדם עצמו. ומתוך מבט של אמונה, כשאדם מסתכל ורואה מה הקדוש הוא ברא בשבילו, מי המרחבים האדירים של הקוסמוס ועד הדברים הקטנים, או הסיפור הידוע של חז"ל על דוד והעכביש, שדוד המלך הסתכל על הבריאה המכוערת הזאת ושואל את הקדוש ברוך הוא, איך? שמה בראת כזה בריאה בעולם? יש חבר לו, טוב, יבוא יום ואתה תצטרך אותה. וחזם ספרים שפעם ברח משאול והרוצים סגרו עליו, בסופו של דבר לא היה לו לאן לנוס ונאלץ להיכנס לאיזשהו נקיק, והרוצים התקרבו לאותו נקיק ונכנסים, אבל הם מוצאים אותו שם. והקדוש ברוך הוא שלח הכביש שבמירוק ערג קורים על הפתח של הנקיק. וכשהגיעו החיילים, שמע אותה דוד את חייל אחד אומר לשני, עזוב, אין מה להיכנס לכאן, אתה לא רואה שיש פה קורי הכביש? אם הוא היה נכנס לכאן הוא היה בטח קורע אותם, סימן שהוא לא פה, בוא נרוץ הלאה. וככה הוא שמע את הקולות שלהם מתרחקים. וכמובן שזה משל, אני לא יודע בדיוק, כל הכבישים בעולם נבררו בשבילתו הכביש שהציל לדוד המלך, אבל זה בא לומר שכמו שיש תפקיד לשמש ולירח ולכל הגלקסיות, ככה יש תפקיד לבריאה הכי קטנה. וכל הפלא הזה, מכל כוכבי גרמי השמיים ועד הבריאה הכי קטנה, זה הכל בשביל האדם, שהוא בעל הבחירה והרצון, שהוא זה שנברא בצלם אלוקים, וכל מה שמסביבו זה הכל חסד השם על האדם לברוא אותו בתוך מציאות כזאת. כן, זה רק השלמה למה שדיברנו פעם קודמת על מה שכותב הרמב״ם, מאחי הדרך לאהבתו ויראתו, כשהתבונן בבריאה. אז שאל אותי מישהו, כן, אבל יש אנשים שמתבוננים בבריאה והם לא באים מדי אמונה. אני, שזה דיברנו בשיר הקודם על ההבדל מפרק א' לפרק ב', וזה שיסוד האמונה הוא מתחיל מן הנפש של האדם, ואין פה הוכחה מדעית מן החוץ אל הפנים, אלא בדיוק ההפך. ההסתכלות האמונית על המציאות היא מולידה את ההתפעלות מבעל הבירה. רב אבינו מסתכל על הבירה ואומר, אין בירה בלא מלך. יש משהו שלם בתוך אישיותו של אברהם אבינו שעוזר לו לראות את המסדר בתוך הסדר, את בעל הבירה בתוך הבירה. ומתוך כך הדרך לאהבתו ויראתו היא באה מתוך התבוננות אמונית במציאות הנפלאה שסביבנו. טוב, בואו נתקדם. מקור מספר 2 ו-3 הם שני מקורות שאני חושב שהם חשובים מאוד בהגדרת שיעור מצוות האמונה. אתם יודעים שלכל מצווה יש שיעור. יש מצווה להגיד, נגיד קריאת שמע, אז יש כמות מיוחדת של מילים שהן נגדרים בתוך שיעור אמירת המצווה, פעמיים ביום, בשעות אלה ואלה. כל מצווה יש גדרים שמגדירים אותה. מה עם הגדרים? מה שיעור העוצמה? מתי זה נקרא שאדם מאמין? אז יש לנו פה שתי פסקאות מיוחדות בספר העיקרים. ספר העיקרים הוא ספר של אחד מאחרוני הראשונים, רבי יוסף אלבו, שהוא כתב ספר על כל עיקרי האמונה. שם הוא מתמודד, יש כמה מחלוקות ראשונים אל הרמב״ם, לאברבנאל ואחרים, מה הם בדיוק עיקרי האמונה, והוא מונה שם 13 עיקרים של הרמב״ם ועושה להם חלוקה קצת אחרת, וספר שלם שדן בכל אחד מעיקרי האמונה. ספר שהוא מאוד יסודי, מפני שהוא לא רק כותב את שיטתו, אלא בעצם זה ספר שהוא מאסף לשיטות הראשונים. הוא מביא בתוכו הרבה מאוד שיטות של הראשונים שקדמו לו ביסודות עיקרי האמונה. ושם, במאמר הראשון, שהוא המאמר שמדבר על אמונה במציאות השם, הוא נותן הגדרה כזו, שימו לב, האמונה בדבר הוא הצטייר הדבר בנפש ציור חזק עד שלא תשאר הנפש בסתירתו בשום פנים, אף אם לא יודע דרך האימות בו, כמו שלא תשאר הנפש סתירת המושכלות הראשונות. והדברים שמחשבתו של אדם גוברת בהם, או שהם באדם מצוות טבעו ולא יודע איך באו לו, או כמו שלא תשאר הנפש בסתירת מה שהושג מן החוש ומה שאימד אותו הניסיון, אף על פי שלא תדע שימת האימות בו. נחזור ואסביר. אומר ספר העיקרים, יש דברים שברורים לאדם בוודאות, גם אם הוא לא יודע איך מוכיחים אותם. והוא נותן 3 דוגמאות. המושכלות הראשונות. כל אחד מכן יודע שהשלם גדול מן החלק. אתם יודעים שאין לזה הוכחה מדעית. מושכל ראשון זה קביעת עיקרון שאי אפשר להוכיח אותו באופן לוגי, אבל הוא ודאי נכון. והוא עצמו משמש כאחד מאבני היסוד של הלוגיקה. של ההיגיון. כל אדם יודע שהשלם גדול מן החלק, גם אני לא יודע בדיוק איך כותבים הוכחה מדעית לדבר הזה, אבל זה ברור זה ככה. דוגמה שנייה, יש דברים שהתאמתו אצל האדם שמחשבתו של אדם גוברת בו שמצל ולא יודע ארבע לו. אנחנו הרבה פעמים קוראים לזה במינוח מודרני ניסיון חיים. יש אדם מניסיון חייו יודע ידיעות על החיים בוודאות ברורה. הוא לא למדת משום ספר מדעי, הוא לא יודע בכלל אם יש לזה הוכחות מדעיות אלו או אחרות, אבל הוא יכול להגיד על הדברים בבירור, בוודאות, ואם מישהו יתחיל להתווכח איתו, יגיד לי, תשמע, אני לא מתווכח איתך, אני יודע בוודאות שזה ככה, זה ניסיון החיים שלי, ואתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. אני יודע בוודאות שככה ולא אחרת. שחז"ל אומרים, גם הרבה פעמים יש מזל של פסח, כתוב אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, אז זה שלוש סוגים של חוכמה, חוכמה, בינה ודעת, כן? אבל יש נוסחאות שכתוב שגם כולנו זקנים. מרן מסביר, יש סוג של חוכמה שהוא לא נקנה מתוך לימוד, מתוך חוכמה, בינה ודעת, אלא הוא נקנה מהחיים עצמם. וכולנו זקנים, זה לא שמישהו זקן יותר, אז מה? אלא אדם שיש לו הרבה ניסיון חיים, יש הרבה דברים שהתבררו לו בוודאות גמורה דרך ניסיון החיים שלו. ניסיון החיים של האדם הרבה פעמים יוצר אצל האדם אמיתות בלב שהן ברורות לו, הן ודאיות לו, אין עליהם ויכוח, למרות שהוא יתקשה להביא עליהם ראיות. יש לך חבר, הוא כבר חבר שלך 30 שנה, אכלתם אותו מסטינג, ישמתם באותו סיירים, חציתם את הארץ לאורכה ולרוחבה, עמדתם בהרבה ניסיונות, כל מילה שהוא אומר אתה יודע בדיוק מה תהיה המילה הבאה, אתה מכיר אותו ישר והפוך מבפנים ובחוץ. ויום אחד מישהו שואל אותך עליו שאלה, מה אתה אומר, הוא כזה כזה או כזה כזה? אתה אומר, הוא 1, 2, 3. איך אתה יודע? אז לא מבטיח אתה יודע, אני אומר לך 1, 2, 3, תוכיח לי. יאללה, לכם פה. מה זה תוכיח לי? פה הוא חבר שלי 30 שנה, אני יודע אותו ישר והפוך בזה. היית צריך להתחיל לחפש דוגמאות שיזכיר של למה אני חושב עליו ככה? אני נושם אותו, אני רואה אותו, אני יודע אותו, אני מכיר אותו טוב, אני יודע בדיוק מהו, ולמרות שלא תגיד אני יודע להתחיל לחפש דוגמאות, סיפורים, למה אני חושב עליו ככה. אני חושב עליו ככה, כי אני חי איתו הרבה מאוד שנים, אני כבר יודע מראש את כל מה שהוא יגיד, ואיך הוא יגיד את זה, ואיפה הוא יצחק, ואיפה הוא יחייך, ואיפה הוא יעצור. אז יש דברים שלאדם הם ברורים, גם אם שאחר כך תבוא ותגיד לו בוא תוכיח את מה שאתה אומר, הוא לא יודע להוכיח, אבל זה לא רואה זה ככה. והדוגמה השלישית, שזו הדוגמה השנייה, הדוגמה השלישית, שלא תשאר הנפש בסתירת מה שהושג מן החוש, או שמתו לישראל ולא סיבת העניין. כן. אדם מה שאנחנו נגיד לומר את השמש בצהריים, זאת אומרת יש עובדות של חיים. אני לא כל פעם שאני יוצא מהחדר אני בודק שהשמש מהירה, אני רואה שיש אור, אני יודע שהשמש מהירה. למה? למה? כי אין אור בלי שהשמש מהירה. למה? אולי יש גם שיטות אחרות של אור, אולי בעצם השמש עכשיו נמצאת בליקוי חבר ויש אור במקור אחר, אולי ככה, אולי ככה. עושה לי טובה, עופים בעיניים. אני לא מתכוון כל פעם שאני יוצא החוצה לבדוק שהשמש מהירה וזו סיבת האור. יש אור בחוץ ובגלל שהשמש מהירה, נקודה. יש ידיעות חושיות שהודבעו בנו, שהם ברורים לנו, מה שנקרא כשמש בצהריים, גם אנחנו לא כל פעם בודקים מחדש שזה ככה וזה וזה הוכחה ו... אתה חי בתוך מציאות, אתה יודע איפה קר ואתה יודע איפה חם, אתה יודע מתי אור ואתה יודע מתי חושך, אתה יודע איזה בגד מחמם ואיזה בגד לא מחמם, אתה יודע איזה אוכל טעים ואיזה אוכל לא טעים. אתה חי לך בתוך מציאות. אדם הוא לא כל יום מחדש מתבונן ולומד להבין כל דבר. מגיל ילדות אנחנו למדנו לצלם את המציאות, וכבר בגיל שלכם המון המון תגובות הן ספונטניות, הן אוטומטיות, כי מגיל 0 עד גיל 18 אתם רכשתם הרבה מאוד אינטואיציות והרבה מאוד הבנות לגבי החיים, ואתם מתנהגים בחיים באופן זורם ולא עומדים לפני כל דבר ועושים פלפולים להוכיח שככה ולא אחרת. אי אפשר לחיות אם כל אדם היה כל יום צריך להבין מחדש את המציאות אשר לפניו. יש דברים שאדם רוכש אותם וזה אצלו. עכשיו יבוא מישהו יגיד לו, מי אמר לך שזה ככה? אולי זה לא ככה? אני יכול להגיד, זה ברור לי את השמש בצהריים, זה ברור לי את השמש בצהריים, כי זה התברר אצלי בחוש, כי זה הושרש אצלי, כי זה הוטבע אצלי, כי זה ברור שזה ככה. לא כל העולם שסביבנו הוא עולם של ספקנות. אני הייתי אומר אחרת, רוב העולם שסביבנו הוא עולם שאין בו ספקנות. או אילו באמת רוב הדברים שסביבנו כל הזמן היינו מסתפקים בהם מחדש, לא היינו יכולים לחיות. אם כל רגע היינו צריכים לשאול את עצמנו אם אני יכול לסמוך על החבר שלי, כי אולי בלילה הוא פתאום קם אם התגלגל לו הראש ועכשיו הוא שונא אותי ולא אוהב אותי, לא היינו יכולים לחיות. אם כל בוקר היינו קמים מחדש ולא בטוחים שהשמש תזרח. עכשיו אתם יודעים שזה אחד השאלות שהפילוסופיה של המדעים דנה בהם, ואם אני אינני טועה אין לה תשובה מדעית. ושהשמש זורחת כל בוקר כבר כמה אלפי שנים מתועדים, מי אמר שמחר בוקר גם כן תזרח? אולי הכדור הארץ בנוי ככה שכל 5,700 שנה כל המציאות משתנה, ובדיוק מחר בבוקר זה הסיבוב וכיוון ההפוך, אנחנו נקום בבוקר השמש לא תזרח. האם יש הוכחה מדעית שבגלל שאתמול ושלשום ולפני שלשום ולפני 1,000 שנה השמש זרחה כל בוקר, גם מחר בבוקר תזרח? כמה שאני יודע אין שום הוכחה מדעית מלבד, סליחה שאני אומר את המילה הזאת, אמונה. בסדר, אתה לא תגידו זה לא אמונה באלוקים, אז אריסטו יאמר זה איזושהי הבנה אינטואיטיבית שיש סדר בעולם. מי אמר לך שיש סדר בעולם? אוי, תפסיק לשאול שאלות. העולם מסודר, ואתה לא רואה שהעולם מסודר? בסדר, אבל הסדר הזה מתבלגן פעם 5,000 שנה, וזה בדיוק מתחיל מחר בבוקר להתבלגן. צא מפה, אני אומר לך זה לא יתבלגן. תראה שמחר יפעלו אותם חוקי טבע כמו שפועלים היום. יש לך הוכחה מדעית? אללה תרחן וכמוך. תתבוננו אתם תראו שרוב חייו אדם חי על בסיס של אמונה. אמונה שכל מה שהוא פגש אתמול ושלשום רלוונטי גם היום, וכל מערכת היחסים שהוא בנה עם החברים שלו אתמול ושלשום הם גם ימשיכו מחר אם הוא לא יעשה טעויות, וכל אותה מערכת יחסים שהוא קבע לגבי אוכל בריא ולא בריא, טעים ולא טעים, ימשיך גם מחר. וכך אלף ואחד דוגמאות, אנחנו חיים בעולם הזה עם תחושה של ודאות וביטחון בהרבה דברים, הייתי אומר ברוב הדברים שאנחנו עסוקים בהם. אנשים עושים עסקים ומשקיעים סכומי עתק על פי מה שנקרא אינטואיציה מסחרית. מה זה אינטואיציה מסחרית? שהם פחות או יותר חושבים שהם מבינים את הכללים של השוק. אתה לא יודע שמחר בבוקר חלק מבני אדם קם על צד שמאל, וכל מה שהיה רלוונטי אתמול מחר ישתנה, כי בני אדם יחליל קצת להשתולל, להשתגע, וחוקי המסחר יהיו אחרים? לא, אני לא חושב שזה יהיה. איך אתה יודע שזה לא יהיה? אני לא יודע, אז אני לא יודע להסבירך, ואני ברור לי שזה לא יהיה ככה. תוכיח שזה ברור לך. הנה אני משקיע מיליונים בהשקעה מסוג זה שהיא כולה בנויה על הבנה שלי שאיך שאני מבין את המציאות זה נכון, וגם אחר המציאות תתנהג באופן הזה, לכן יהיו לי רווחים. שתתבוננו באמת תראו שכל מושג הספקנות זה הכל דבר מודרני שנוצר רק בתחום אחד של ערכים, של אמונות, כדי לערער וכדי לפקפק, או אולי כדי להכריח אותנו להעמיק מצד ההבנה של מהות של התהליך. אבל באמת האדם הוא לא יצור ספקני. האדם הוא יצור שאת רוב רובם של חייו הוא בונה על מושכלות, על הבנות, על תפיסות חושיות, על אינטואיציות, על דברים מאוד מאוד ברורים וחד משמעיים. ככה הוא גדל, ככה הוא מתחתן, ככה הוא מוליד ילדים, ככה הוא מתפרנס, ככה הוא בסופו של דבר בונה את כל ערכי חייו. יש גם כמה קלפנים ואוהבי הימורים ואוהבי סמים שאוהבים לפנטז בעולם הדמיונות ולהמר בעולם הספקולציות וללכת ללונה פארק ולחפש הפתעות. בסופו של דבר רוב רובם של בני אדם חיים בתוך עולם יציב, מוכר, מובן, ואדם בונה בקרבו עמדות ברורות ביחס לחיים. אומר ספר העיקרים, לא תהא קהלת לפונדקית. כלומר, מצוות האמונה זה שהוודאות הפנימית שלך שמשה אמת ותורתו אמת, ריבונו של עולם ברא את העולם והוציא אותה למצרים ונתן לו את התורה וכל מה שכתוב בתורה אמת, הוודאות הזאת היא צריכה להיות בעוצמה כזאת שזה לא פחות מהוודאות שלך שהשלם גדול מן החלק, ושאם השם אזרחה היום היא תזרח גם מחר. ואם הבחור הנחמד הזה הוא חבר טוב שלי ואני מאוד מאוד אוהב אותו, גם מחר בבוקר אני קם עם שיר חדש בלב ואומר וואלה אתה מתוק, ואני לא צריך לחשוב שבלילה קרה משהו וכתוצאה מזה שנתתי לו ככה אני אכתוב סתירת לחי. לא צריך לחשוש לזה. באותה רמה של ודאות אתה צריך לדעת שמשה אמת ותורתו אמת. זו הגדרת מושג האמונה. אמונה זה לא ספקולציה, אמונה זה לא הימור, זה לא איזושהי בחירת אופציה מועדפת. בתוך התבוננות עם העולם, אם יש אלוקים או אין אלוקים, אני מהמר על האופציה שיש אלוקים. והשאלה האם התורה זו תורה מן השמיים, או שזה איזושהי יצירה חובבנית של כמה אנשים לאורך הדורות, אני מאמר שהאופציה הראשונה יש לה סבירות קצת יותר גבוהה, ולכן אני מקיים מצוות. לא כך. אמונה זו ודאות. מי שאין לו ודאות בזה, הוא עדיין לא קיים מצוות האמונה. זה הגדרה של שיעור המצווה. הרמב״ם כותב שמצוות אמונה זה מצוות עשה מדאורייתא, אנוכי השם אלוקיך. עכשיו, מה זה נקרא? מתי אני מקיים את המצווה הזאת? באיזה שלב, באיזה רגע אני יכול להרגיש שאני מקיים את המצווה הזאת כדת וכדין? על פי ספר העיקרים, שהאמיתות של האמונה מצטיירות אצלי בנפש כוודאות כזאת, שהיא לא נופלת מהוודאות של המושכלות הראשונות ושל מה שהושג בחוש ושל מה שהתאמת לי בניסיון החיים. ברור מה שיש פה? אם כן, יש פה הגדרה מה זה אמונה, באיזה רמה של התיישבות בנפש צריך הדברים האלה להתבסס שזה יקרה שאדם הזה הוא אדם מאמין. שאלות.
למדנו שהרגשות האלה שבאות לאדם לא בגלל שהוא חקר אותם בשכל ודברים כאלה, זה פשוט ראייה עצמה של המציאות. ולכן להגיע לאמונה הזאת שספר שירים מתאר כאן, זה לא רק דרך לימודי אמונה והוכחות של רמב"ם וזה, זה לחנך את האדם להסתכל נכון על המציאות. אז מילא, מה שייכים כל שיעורי אמונה של הוכחות, למה כן, למה לא, מבחינה אינטלקטואלית פילוסופית, שהאדם ילמד איך להסתכל בצורה נורמלית על חיים. וכך נגיע לאמונה הזאת, ולא דווקא לאמונה של...
יפה מאוד, זה בדיוק הסיבה שאני לומד את המקום הזה, והתשובה לשאלות שאתה שאלת עכשיו היא נעוצה במקורות 4, 5 ו-6, ואני מוכרח ללכת להדרגה. זאת אומרת, אני הבאתי את מקור 2 כדי שזה יוביל אותי לדיון בשאלה שלך, אבל נמתין להגיע להתכת. כן?
תפקנות
יש הבדל בין ספקנות כתכונה נפשית ובין ספקנות כמתודה לימודית. כלומר, כשאני לומד גמרא עם רש"י ורש"י אומר לי שהסברה של אביי היא הסברה הזאת, אז אני מותר לי, לא רק מותר לי, אם אני בחור למדן, תסתכל על סוגיה ואומר אני, מה פתאום? מה, לרש"י יש רוח הקודש? איך רש"י יודע שהסברה של אביי הייתה זו וזו? אני יכול להסביר את אביי עם סברה אחרת לגמרי ולהגיד סברה הפוכה מרש"י, אבל שהיא תסביר את הדין של הבית ויהיה נפקמינה בין איך שאני הסברתי את הבית או איך שרש"י הסביר את הבית. ואם אחר כך אני לומד טוב, פתאום אני מגלה שהסברה הזו שהמצאתי אותה כרגע היא כתובה ברשב"א. באמת זה מחלוקת הרשב"א ורש"י בהבנת הבית. אז הספקנות שהיא, לא שאתה לא מאמין למשהו, אתה מברר משהו, אתה שואל שלו, גם ביחס לאלוקים? גם ביחס להנהגה אלוקית? האדם יכול להגיד, אני מאמין באמונה שלמה. ויחד עם זה, לשאול כל מיני שאלות. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים. למה אני מאמין לזה? כי זה כתוב בכל ספרי הנבואה. אני אומר את זה כל יום בקריאת שמע פעמיים. אני אומר את זה בפסוקים מתהילים, אני כל יום חוזר על זה, זה מופיע בתורה שבכתב, גם בחמישה חומשי תורה וגם בספרי הנביאים, וזה אחד מי"ג עיקרי האמונה, שיש שכר ועונש בעולם, ואני מאמין בזה. אחר כך אני שואל ירמיהו הנביא, מדוע דרך רשעים צלחה? רוצה להבין? שואל משה רבינו, הודיעני נא דרכיך. מסבירה הגמרא בחוד דף זין, אמור לי, מדוע יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, ויש רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו. אז מה, כשמשה רבינו שאל את השאלה הזאת, אז הוא הביע ספקנות באמונתו בהשם יתברך? לא. הוא שואל, הוא מברר, הוא חוקר. ספקנות כמתודה לימודית זה לא הטלת ספק, אלא זה השתמשות בשכל להעלות אופציות אחרות ולשאול האם יש הוכחה, האם יש בירור שזה אופציה לא נכונה וזה אופציה כן נכונה. זה דבר חיובי. אבל קידוש הספקנות שיש לו, שאומר שבעצם, כן, אני כבר אפתח גם פעם להביא את המכתב הזה, לא הבאתי לכם, לא? כתב לי מורה בחצות, זה שאנחנו לא מוצאים את האמת, זה לא בגלל שהפסקנו לחפש את האמת, אלא האמת היא שלנו שאין אמת. כל דבר באופן עקרוני אפשר להגיד עליו ככה ולהגיד עליו ככה. והאמת שלנו זה שצריך להטיל ספק בכל דבר. האדם הנאור הוא אדם הספקן. האדם אינטליגנטי הוא אדם שיודע שעל כל דבר אפשר להגיד דבר הפוך, ולכן בעצם שום דבר לא משנה. זה היום אופנתי בעולם האומלל שמכנה את עצמו עולם נאור, שתכלית הנאורות שלו זה היכולת להשתמש בגימנסטיקה האינטלקטואלית בשביל להרוס כל אמת של חיים. זה מתחיל מהריסת מחשבות פילוסופיות עליונות, וזה נגמר בהריסת חיי משפחה. מי אמר שזו האישה הטובה בשבילי? אולי דווקא השכנה יותר טובה. אני נעשה. אתה רצי ספק בכל דבר, נכון? אז לאט לאט מחריבים את הכל והורסים את הכל. מי אמר שהנרטיב הציוני הוא הנרטיב הצודק? צריך להבין את הנרטיב הפלסטיני, או כמו שמפקד ועד אחד הגדיר לצוערים, מטרת סדרת החינוך להכשיר את הצוער למחשבה פלורליסטית. כדי להיות קצין טוב בצה"ל אתה חייב להבין את הנרטיב הפלסטיני ולהבין שהוא צודק בדיוק כמו הנרטיב הציוני. ככה תהיה אדם יותר נאור ותהיה יותר ראוי להיות קצין בצה"ל. קצין כזה פנאט, חשוך, סגור, שהוא חושב שהציונים צודקים ומה שהם אומרים זה אמת והפלסטינאים סתם רשעים, מנוולים ורוצחים, זה בושה לצה"ל. אדם כזה פרימיטיבי ופנאט יהיה קצין. קצין בצה"ל צריך להיות אדם נאור, שהוא מבין שהפלסטינאים מצידם הם צודקים ומוסריים בדיוק כמו הציונים. או כמו שאמר הרמטכ"ל לשעבר, אילו הייתי פלסטיני, ברור שהייתי מחבל. כי להיות מחבל זה כל כך מוסרי וצודק והגון מהצד ההוא, בדיוק כמו להיות ציוני. זה הנאורות החדשה. להטיל ספק בכל דבר, ולדעת שאין אמת. וקוראים לזה נאורות. ואנחנו נסכנים, צריכים לאכול את הנאורות הזאת, ובשביל זה כבר התפוצצו 5,000 פצצות בגוש קטיף, אבל צריך להבין אותם, הם קשה להם, אז הם זורקים פצצות. אולי כבר 5,001, יכול שלפני דקה ירד עוד אחד. זו שאלה תרבותית מאוד עמוקה, מה המקור של הספקנות בחיים. אנחנו חושבים שבחיים יש אמת, ואדם צריך לבנות את החיים על האמת. יש לאדם כוחות נפש ואינטואיציות בריאות על הדעת מה ישר ומה הגון ומה שקר ומה מרושע, ויש לו ניסיון חיים, ויש לו הרבה כוחות בנפש שעוזרים לו ללכת בדרך ישרה ולקבל החלטות ברורות ולהבחין בין טוב לרע ובין אמת ושקר בוודאות, ולהיות יכול להילחם בנחרצות נגד הרע מתוך ידיעה ברורה שזה רע. נכון, אנחנו היום בתוך עולם תרבותי שבו אין לטוב כוח להילחם נגד הרע, כי הוא קודם כל השמיט הבסיס לאמירה שיש משהו טוב שהוא טוב באופן ודאי. הכל יחסי, הכל זו רק בגלל שאתה מסתכל על זה ככה, ושמסתכל על צו החוך, אז אתה הרע והוא הטוב, הכל בסדר, הכל לגיטימי. בסדר? כן?
אתה לא מדבר על ספר עיקרים, עכשיו אתה חוזר מה שאמרתי על ההערה שלי על הרמב״ם.
מה ספר העיקרים אומר? זה כאילו, זה העיקר בספר העיקרים, שאמרת שהוודאות, צריך להגיע לאמונה בצורה ודאית. עכשיו אם אתה מגיע בצורה ודאית, אתה צריך להגיע ממקום מסוים. אתה מסתכל בטבע, כמו שאמרת, שהמסתכלות נשמע בדוגמה השמש, הוא רואה כל יום שיש שמש, אז הוא מניח שגם מחר יש שמש.
זה להגיע לוודאות, לאמונה, ממקום מסוים. ספר העיקרים נותן שלוש דוגמאות שבהן כל אדם בר דעת יש לו ודאות. המושכלות הראשונות, דוגמה ראשונה, ניסיון חיים, כן? ניסיון החיים והחוש. אלה שלושה דברים שגורמים לאדם שיש לו ודאות גמורה בדבר, אפילו במצבים שהוא לא יודע בדיוק להסביר איך הוא רכש את הוודאות הזאת, אבל הוא הגיע לוודאות. ספר העיקרים אומר רק דבר אחד. מה זה נקרא אמונה? שהדברים צריך להאמין בהם. במקרה זה שאלוקים ברא שמיים וארץ והוציא אותנו מצרים ונתן את התורה, כן? משה אמת ותורתו אמת. בזה צריך להאמין באותה ודאות כמו שאדם מאמין בשלושת הדברים האלה. זה מה שאומר ספר העיקרים. ספר העיקרים מגדיר את מידת הוודאות של האמונה באופן שתוכל להגיד זהו השיעור של מצוות האמונה. עכשיו אתה מעיר הערה אחרת, שאני כשדיברתי מקודם אני הרגשתי שזה לא היה מספיק ברור, אבל כיוון שרק עשיתי את זה כהערת אגב אז לא הרחבתי בזה. אבל אתה כמובן מעיר הערה נכונה. בשיעור הקודם אני הזכרתי את ההוכחה של הכסף ואמרתי שהרבה אנשים מתוך התבוננות בבריאה הגיעו לאמונה, ולעומת זאת בשיעור הזה הבאתי דוגמה שגם מתוך הטבע אפשר להגיע לדברים הפוכים. וכמובן שני דברים נכונים, כי בסופו של דבר זה נכון. מה ההבדל בין כל אנשי רור כשדים שעבדו עבודה זרה ובין אברהם אבינו שהיכה בצלמים והשתקד בבירה ואמר אין בירה ולא מלך? זה לא רק הבדל ב-IQ, זה לא רק שאברהם אבינו היה איש מדע יותר גדול. אין שום ספק שהראייה האמונית, היכולת להתבונן בטבע ומתוך ההרמוניה והיופי והעוצמה להגיע אל, אל, אל מה שעומד ביסוד הדבר, זה צריך קודם כל שזה יהיה באדם איזושהי הרמוניה, איזושהי שלמות. ועוד נדבר על הדברים האלה, שבעצם האדם עצמו הוא המשקפיים, ולכן דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן הישרות המידותית היא תנאי לאמונה, והאבות קדמו למשה רבינו. כלומר, הסוף, אפילו אותו הדבר שאני הרחבתי בו פעם קודמת, שאפשר מתוך פלאי הבורא להכיר את הבורא, זה מתחיל במשהו יותר עמוק, והוא הישרות הפנימית של לב של אדם, שהיא זו שנותנת לו את המשקפיים איך להתבונן למציאות בצורה נכונה. כן.
אז בעצם זה לא על המילה, סוג של סטטיסטיקה. אדם מפקיע את כל כספו בדבר. זה לא שאני לא תחשב שמחר פתאום אחר את כל איזה ריצונות. יש לו סטטיסטיקה שכבר המון המון עוד זמן זה ככה. ויש לו סטטיסטיק שהוא יודע שכבר מקרים זה ככה, גם אם לא נקרא שמש. הלכה, ב-100% מהמקרים זה היה ככה. זה לא שכל כך של אדם בסוף עם האמונה. מדברים על סטטיסטיקה, סטטיסטיק. אם הוא משקיע הרבה כסף בעניין הזה, אז הרוב הוא מרוויח.
אני, בדוגמה של הכסף, הוא כמובן, אני הבאתי רק דוגמה לכך שאדם לא כל חייו מטיל ספק בכל דבר, אלא להפך. אדם הוא שואף להגיע לקרקע יציבה, וברוב מערכות חייו הוא אכן מארגן לעצמו קרקע יציבה, כלומר קובע לעצמו אמיתות והולך בהן. כמובן שבתוך האמיתות האלה יש ודאות מוחלטת, כמו שהשלם גדול מהחלק זה ודאות מוחלטת, ולעומת זאת יש ודאויות שלא מוחלטות, ואתה צודק שיש בעסקים או אפילו כן בחקלאות, כן, שמאמין בחי אלוהים בחי עולמים וזורע, כן, כל חקלאי שהוא חורש וזורע, ובסופו של דבר הוא יוצא מתוך הנחה ותפילה שירד גשם ומה אם לא ירד גשם. אז אתה צודק שכשאני מגדיר את מצוות האמונה, מצוות האמונה היא צריכה להיות יותר ודאית מאשר האמונה שהשנה הבאה תהיה שנה גשומה ולא שנת בצורת. אותו דבר בעסקים. אני, הדוגמאות, לא כל הדוגמאות שהבאתי הן באותה רמה של ודאות. אני רק הבאתי את כל הדוגמאות האלה בריבוי שלה בפני שרציתי לומר שכל הקידוש הספק שיש היום בחיים זה לא נכון. ברוב החיים שלנו, רוב בני אדם לא רוצים לחיות מתוך ספק. להפך, הם מנסים לארגן לעצמם את העולם כמה שיותר בוודאות, וכמה שיותר בבהירות, וכמה שיותר בקביעות. רק כשבאים לדבר על ערכים ועל אמונה, אז עכשיו נעשה פה העולם, התפיסה המודרנית הזאת של קידוש הספק. אבל זה לא נכון שככה בנויים החיים. אבל אתה צודק שוודאי השיעור של מצוות האמונה זה ודאות גמורה. ולא רק ודאות חלקית. אני חושב שקודם כל זה מפני שככה הקדוש הוא ברא את העולם. הקדוש הוא ברא את העולם בצורה מסודרת. הרי את האמת, אילו הקדוש הוא היה רוצה, אני חושב שהוא היה יכול ליצור גם מציאות שבה השמש הייתה פעם זורחת ופעם לא זורחת, ויש בידו אפשרות ליצור עולם כזה שיצליח להסתדר גם במציאות המושונה הזאת. אני אומר באמת זהו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת הטבע ואת האדם עצמו בסדרים ברורים, זה עצמו לימוד גדול. זה עצמו לימוד גדול. אני לא שואל למה זה כך. זה כך. אני רואה שכך הקדוש הוא ברא את העולם. כך בנוי הטבע, כך בנויה נפש האדם. ובוודאי יש לזה כוונות גדולות, ודאי לא במקרה הקדוש הוא ברא את זה ככה. שאחד מהדברים זה היכולת של האדם להבחין במסדר שעומד מאחורי הסדר הזה. אבל זה בדיוק, לכן אני אמרתי את מה שאמרתי, בשביל השאלה הזאת שאני ידעתי שהיא עומד בפתח. זה לא אדם יצר לעצמו את הוודאות הזאת, זה העולם ככה בנוי. אתה חושב, זה הדוגמאות שנתתי, שהוודאות של האמונה והוודאות של הזה זה המצאה שהאדם המציא לעצמו כדי שיהיה לו יותר קל, כמו שאתה אומר, נכון? אבל אתה רואה שברוב הדברים זה ככה. זה לא מתחיל רק מאמונה בקדוש ברוך הוא, באמונה דתית. זה מתחיל ביחסים שבין אדם לחברו. זה מתחיל מיחסים של האדם עם האדמה שלו, עם היחסים של האדם עם הכלב שלו, עם הסוס שלו, עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הבית שלו, שלא ייפול עליו יום אחד פתאום החליט ליפול עליו. כל החיים הם נועים על, על איזושהי עמדה של הנחת יסוד שיש סדר ויש קביעות ויש ודאות, ומה שהיה אתמול ימשיך היום. זה לא אדם המציא את זה בתור איזושהי ספקולציה פסיכולוגית בשביל להגן על עצמו מפחד העולם. העולם בנוי בצורה מסודרת. כל עולם הטבע וכל החיי החברה וכל נפש האדם.
למה דווקא בגלל של ערכים יש בלבול?
כי ערכים יש בהם חייה חופשית, והם מחייבים, והם דורשים מאבק בין טוב לרע. כי בסופו של דבר, אילו גם הערכים היה ככה, אז לא הייתה בחירה חופשית. אם כל אדם היה בוודאות מגיע לזה שזה טוב וזה רע, והאינטואיציה הייתה מובילה אותו באופן חד חד ממדי להכרה הזאת, אז איפה מבחירה חופשית? אז בעניינים האלה של טוב ורע, שם הקדוש ברוך הוא פתח את המציאות לבחירה חופשית, ויצר בתוך נפש האדם את היכולת להסתפק בין טוב לרע, בין אמת לשקר, כדי שיהיה לו בחירה חופשית. ובדיוק מה שדיברנו בשיעור הקודם, שהסתכלות על כל העולם, כמה שהוא מסודר וכמה שהוא שיטתי וכמה, זה מלמד אותנו שיש בעולם סדר, והסדר, אומר המהר"ל, הוא מתחיל לא מהעולם הזה, אלא הוא מתחיל מהעולם הבא, הוא מתחיל לא מהחומר, הוא מתחיל מהרוח. הסדר, התורה היא סדר העולם. המוסר האלוקי הוא הסדר של העולם. הוא ההיגיון האלוקי, הוא האמת הצרופה. והלבוי של זה, זה העולם הפיזיקלי. הביטוי מיוחד של המהר"ל בנתיב התורה, שהתורה היא סדר העולם. מה זה ביטוי סדר? כי באמת, הסדר האמיתי הוא מתחיל במוסר, במערכים. שם יש סדר. רק בתוך נפש האדם, ביחס ליום ולילה, ביחס לאוכל, ביחס לבריאות, אדם משתדל ללכת על פי הסדר. וכל הרפואה המודרנית וכל התזועה המודרנית היא הכל באמת האדם איך להבין את הסדר ולאכול אוכל מזין ולחיות חיים בריאים, כלומר טבעיים, נכון? אבל בענייני אמונה ומוסר יש בחירה חופשית. כן? אני פשוט מתנצל, זה למדנו בשיעור הקודם את הרמב״ם, שם הוא מגדיר מה זה מציאות השם. מה זה מציאות השם, ודיברנו על זה בהרחבה. ההבדל בין הרמב״ם לבין ספר העיקרים הוא כך, שהרמב״ם הוא מסביר במה צריך להאמין, וספר העיקרים הוא מסביר מה זה נקרא שאני מאמין בזה. מתי זה נחשב שאני מאמין בזה? זה נחשב שאני מאמין בזה רק שזה יהיה לי כל כך ברור, כמו שברור לי שהשלם הוא יותר גדול מהחלק. כן.
לפי זה, לעבוד לא היה בחייה חופשית? המצוות הרי היה טבע לעבוד. כן, לא יוצאים זה את אברהם וזה. נכון.
לא.
זה היה טבעי לעבוד.
לא. הם מתוך שהם תיהרו את עצמם ואישרו את עצמם, הם באו בהכרה להכיר את הטבע האלוקי של האדם. זה שהם הגיעו לכך שנעשו להם שתי קהילותיהם כשתי רבנים זו את כל התורה כולה, זה בעקבות עמל מוסרי, לחזור אל הישרות ולטבעיות של האדם.
אבל בסוף כשזה הגיע, אז כאילו, הם הגיעו למדרגה שניתן להם הבחירה החופשית, כן?
כך אומרים התוספות בסוף פרק ראשון מהבטרה, שם כתוב ששלושה לא היה להם יצר רע, ויש אומרים ארבעה. מי זה השלושה? אברהם, יצחק ויעקב. ומי זה הרביעי? דוד. אחרי שחזר בתשובה, אחרי חטא בת שבע, ליבי חלל וקרבי עשה תשובה כל כך גדולה עד שניתן מן היצר. שואלים תוספות, אם אברהם, יצחק ויעקב לא היה להם יצר רע, אז בכלל אנשים קטנים ועלובים, אז לא מגיע להם שום דבר. מה החוכמה בלי יצר רע להיות כאלה צדיקים? אומר התוספות, לא, קבלת הגמרא, שכיוון שהם כל חייהם בגבורה כבשו את היצר רע שלהם ותיארו את עצמם וקידשו את עצמם, אז כך כותב תוספות. באחרית חייהם נתן להם הקדוש ברוך הוא מתנה שלקח להם את יצרה. שיחושו בעולם הזה את מה שהם קנו בעמלם. נתן להם שכרם בעולם הזה. אבל זה ברור, זה פרי עבודתם. טוב, עכשיו אנחנו עושים תרגיל קריאה קטן. נותן לכם 3 דקות, 4 דקות, ללמוד את המשך הפסקה בשקט. כן, הפסקה הזאת של ספר העיקרים היא פסקה ידועה מאוד, מופיעה גם בספר החינוך ומופיעה בעוד ספרי ראשונים. שימו לב מה שהוא אומר: כיוון שהגדרתי שמצוות האמונה זו ודאות גמורה, עד שאדם יודע את זה בוודאות שלא יכולה להיות ההפך, איך הגענו לוודאות הזאת? אומר קודם כל ספר לעיקרים, לוודאות הזאת הגענו במעמד הר סיני. וגם לשון הפסוק הוא כזה, וגם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח'. יובל, אתה מוכן לקפוץ רגע לבית המדרש להביא לי את הרמב״ם הלכות יסודי התורה לספר מדע, שיסוד ודאות האמונה היא מפני שעמדנו בהר סיני ושם זכינו כולם פנים בפנים דיבר השם עמכם, עד שלא נשאר שום ספק ושום פקפוק כשמש בצהריים. כל ישראל התרוממו למדרגת נבואה בהירה ודאית, וכל העם רואים את הקולות. כלומר, לא מדובר פה על ראייה חושית, מדובר פה על ראייה נבואית, והדבר נחקק בתודעה הפנימית של האומה בוודאות שלא יכולה להתחלף. והפסוק מפורש אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, אבוא אליך באב ענן למען יאמינו העם וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, מה המטרה של מעמד הר סיני לכל העם? הרי בסופו של דבר את רוב התורה, רובה דרובה דרובה, שכמעט כל התורה כולה משה, הקדוש הוא נתן למשה רבינו לבד, והוא אחר כך הלך ונתן את זה לעם ישראל. אבל כדי שמציאות השם יתברך והשגחתו עלינו ויסוד תורה משמיים יחקק כיסוד חד משמעי ברור וודאי באומה, לכן הייתה ההתגלות האלוקית בהר סיני. וכך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה פרק ח', משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי אותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלת וקישוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי צורך העם עשה, לא להביא ראייה לנבואה. היה צריך לצא מן המצרים, אז קרא את העם מצלילם, צרחנו למזון, הורידו את המן, את המן, צמאו למים, ביקיע להם את האבן, כפרו בעודת קרח, קורח בלע אותם ארץ, וכן שאר כל הארצות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם אכן, ונאמר, לא את אבותינו קראת השם את הברית הזאת, אלא אותנו כאן היום. ומיניים שמעמד הר סיני לבדו הוא הרי לנבואתו של משה רבנו שאמת שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה עדיין הרהור ומחשבה, ורק אחרי מעמד הר סיני אומר וגם בך יאמינו לעולם. כלומר, אם אחרי שהוא הגדיר שאמונה זו ודאות, איך נוצרה הוודאות הזאת? על ידי מעמד הר סיני. ומה עושים אנחנו שלא עמדנו בהר סיני? אומר ספר העיקרים, הקבלה מדור לדור. כלומר, כיוון שהאמונה צריכה לחקק בנפש בתור ודאות, היא צריכה להתחיל במעמד הר סיני. אבל היא הולכת ונמשכת מדור לדור על ידי הקבלה מאבות, מאב לבן, מאב לבן, שאין לך דבר יותר ודאי מזה. כמו שאת רוב אמיתות החיים הם עוברים בתורשה ובהנחלה מדור לדור. בסופו של דבר, כן, יש אחד מהפסיכולוגים המודרני, קראו לו יונג, התלמידו של פרויד, הוא כתב שיש גם תורשה בפסיכולוגיה. כלומר, למה אדם שנולד הוא לא מתחיל כמו אדם הראשון? למה היסטוריה לא מתחילה כל פעם מחדש? כי הדורות מטמיעים תמיד בדורות הבאים את כל הניסיון שהם רכשו בכל הדורות עד אז. זה משהו מאוד עמוק. אנשים נולדים כבר עם אינטליגנציה, עם הכשרה נפשית, עם נטיות, עם אפילו בזמן הלידה, כל שכן במובן של החינוך, כן? יכול להיות שאם ניקח כן, תינוק ונשים אותו היום בג'ונגל, אז הוא יגדל אחרת. אבל כל מי שגדל בתוך חברה, הוא מקבל מהחברה את כל ניסיון החיים שהיה לה מאז ועד היום, והוא נולד, והוא גדל בתור אדם מודרני. הוא לא גדל בתור אדם פרימיטיבי של פעם, והוא צריך ללמוד את הכל ולעבור את כל שלבי ההתנסות, לא הולך ככה. לא מתחילים כל פעם את ההיסטוריה מחדש. מה שההורים השיגו מוטמע בבנים. זה התפיסה של הפסיכולוגיה המודרנית, שההורים מטמיעים בבנים את כל ניסיון החיים של כל הדורות שעברו, שהגיע אליהם ועובר עליי לבנים שלהם. אומר כאן ספר העיקרים, את יסוד אמונתנו קיבלנו מההורים במעבר מדור לדור. ולכן, כותב בסוף הערות מעניינות, שזו הסיבה, או אחת הסיבות, של מצוות כיבוד אב ואם. יש סיבה אחרת שהזכרתי אותה, מצוות הכרת טובה. אבל הוא אומר, זה שהתורה כל כך הרבה הקפידה על כיבוד אב ואם, והזכיר את זה כמה פעמים, וגם כיבוד וגם מורה, זה בגלל שבמעבר מאב לבן עובר יסוד החיים, יסוד האמונה, צריך לעבור מאב מהורים לבנים, לכן כל כך חשיבות לשים את זה. אותו דבר כבוד החכמים והזקנים, שאל אביך וידגך, זקניך ויאמרו לך, ולכן חייבה מיתה למי שעובר על דברי קבלת חכמים, כן? לא תעשו מהדבר שיגידו לך ימין ושמאל, והזהיר הכיבוד הורים, וציפתה למיש בן שורר ומורה, לפי שקבלת האב קרובה למה שהושג בחוש האמונה במחויבת. כן, הטיעון הזה הוא טיעון ידוע, מוזכר הרבה בראשונים, ואני מיד מרשה לעצמי לשאול את השאלה שאתם רוצים לשאול. והרי אנחנו רואים שיש עמים אחרים שמעבירים מדור לדור שקרים, אז מה הוודאות שהאמת שקיבלנו מאבותינו היא אמת? זה נכון שרצו למשל את זה? מה? היה בגרות?
אז יודעים, נכון?
אז טוב, אז קודם יש תשובה אחת של רבי יהודה לוי בספר הכוזרי. כן? מה התשובה של רבי יהודה לוי? שבאמת המעבר מאב לבן יש לו עוצמה גדולה, וזה נכון שאדרבה, באמת רואים גם אצל עמים אחרים שיש כוח עצום ביכולת להעביר מדור לדור את האמיתות שההורים מאמינים בהם. אדרבה, זה מחזק את מה שאנחנו אומרים. זה שבכל העולם, גם בתורות המזרח וגם באסלאם וגם בנצרות, יש כוח, לא כל דור ממציא את הגלגל מחדש, אלא יש כוח להעביר את האמונות מאבות לבנים, מאבות לבנים. זה רק מחזק את מה שהוא אומר. אלא מה? השאלה אם זה מתחיל מאמת או לא מתחיל מאמת. אתם יודעים איך התחילה נצרות. נצרות התחילה מאדם אחד שאמר כל מיני דברים, היו לו כמה חסידים, היה כמה דייגים, אנשים מאוד פשוטים, שהם סיפרו בשמו כל מיני נפלאות שהוא עשה. ואחר כך היה אדם אחד, כן, פאולוס, שהוא כתב את כל התיאולוגיה ואת כל העקרונות ואת כל הזה בשמו של אותו אדם. עכשיו כשאני מאמין, אני מאמין לדייגים, אוסף, נראה, 12 דייגים, משהו כזה, לא זוכר כבר שם את הפרטים, ואני מאמין לאותו, חזל אומרים, כן, תלמיד חכם, יהודי תלמיד חכם, שמעון התרסי, שהשתמד, שהוא זה שיצר בעצם את התיאולוגיה הנוצרית בתקופה מאוחרת יותר, מה שנקרא איגרות פאולוס. משם זה התחיל. יסודו בשקר, השקר היה מאוד פופולרי, מאוד זמין, מאוד היה בו רצון לקבל אותו, וכבר דיברנו על השאלה למה הוא התפשט. ולהעביר את זה נכון, יש עוצמה אדירה בהורים להעביר לבנים, להעביר לבנים, להעביר בנים. הוא לא אומר כאן שמה שההורים אמרו זה בכך נכון, הוא רק אומר שמה שאצל ההורים היה ברור, הם יכולים להביא את זה כמעט לאותה בבירות גם אצל הבנים. וכיוון שאצלם, בכל הדתות זה בעולם ככה, מה שברור להורים זה עובר מדור לדור, וזה רק אדרמה מחזק את מה שהוא אומר. אלא מה? השאלה מהיסוד הוא אמת. בנצרות זה אוסף של שיזבטים, דברים משונים, שאגדו אותם ביחד, ורב בהם הסתירות וחוסר היגיון וחוסר הזה, ובסדר, אחר כך את האוסף הזה מעבירים הלאה. או האסלאם זה בכלל, כן, בא פרא אדם אחד, אדם אכזרי, מושחת, פראי, וכל מה שהאסלאם מאמין זה מה שהוא סיפר שהמלאך גבריאל אמר לו, וחסידיו כתבו את כל מה שהוא אמר שאמר לו, וזה הפך להיות לתורה. ומי שהאמין בזה האמין, ומי שלא האמין הרגו אותו, וכך נוצר שכבה רחבה של אסלאם שהאמינו בסיפורי הסבתא של אותו פרא אדם, ואת זה באמת הם הצליחו להעביר מדור לדור. אז אומר רבי יהודה לוי, השאלה איך מתבררת האמת. נכון, יש כוח להעביר מאבות לבנים, מאבות לבנים, אדרבה. זה שאנחנו מוצאים אצל כל הדתות את הכוח הפילי הזה, שלא כל דור מחדש ממציא לו את האמונה, אלא באמת זה דבר שעובר מדור לדור, זה דבר גדול, זה דבר עצום. המצאה מודרנית שכל דור צריך להמציא את העולם מחדש, וכל דור צריך להסתכל על העולם מחדש, בינתיים היא לא הביאה הרבה ברכה לעולם. היא יצרה את מלחמת העולם הראשונה, ואת מלחמת העולם השנייה, ואת הקומוניזם, ועוד כל מיני זילים למיניהם, שלא בטוח שעשו את העולם מאושר יותר מזה שכל אדם ממציא לו תיאוריה חדשה. והשיטה העתיקה שהורים את ניסיון החיים שלהם מעבירים לבנים, אני לא בטוח שלא יותר טובה. כמובן, אם ההורים מאמינים בשקר ומעבירים אחר כך שקרים מדור לדור, זה גרוע מאוד. לא עצם העברה מדור לדור היא הוכחה שהתוכן הוא אמת או שקר. הטיעון הוא רק שהעברה מדור לדור יכולה לשמר את אותה ודאות שהייתה אצל ההורים. וזה נכון. אלא שאצלנו, אמיתת התורה מתחילה מ-60 ריבו גברים לבד נשים וטף, כלומר מיליוני בני אדם שעמדו באותו מקום, עברו את אותה חוויה, חזו באותו דבר, התברר להם הדבר כשמש בצהריים שפנים בפנים דיבר השם עמכם, והם הביאו את זה לבניהם, ובניהם לבניהם, ובניהם לבניהם, ובניהם לבניהם. לפעמים באים אנשים ואומרים לי, אולי יום אחד מישהו ימציא את זה. אני אשכם באופן לוגי. חושב שזה לא יכול להיות. אלא אם כן, מישהו חושב שמשה רבנו עשה פירוטכניקה כזאת, שהוא הצליח להוליך שולל 60 ריבו אנשים. אבל אז הוא צריך להוכיח, להוליך את המשולל ביחס לסרט המקור, או ביחס לקריאת ים סוף, ביחס למן, וביחס לכך הרבה דברים, מה שכמובן דבר שהוא לא יכול להיות, וגם אם הוא היה, כלומר, אם באמת משה רבינו היה אדם כזה שיכול לשנות כל סדרי הטבע, באופן כך מדהים, סימן שהיה לו כוח אלוקי, כן? אבל תנסו רגע לחשוב, איך יכול להיות שעד דור מסוים לא האמינו לא בתורה, לא ביציאת מצרים, לא בעשרת המכות, לא בקריאת ים סוף, לא בכל דור המדבר, ופתאום קם מישהו ומספר סיפור על 60 ריבו שיצאו מצרים וקיבלו את התורה והם עם ישראל. מה נפשך? אם הוא מספר את זה, למי הוא מספר את זה? לבני ישראל? אז הם יגידו, מה אתה מספר על סיפורים? העולם לא נברא עכשיו. איך זה שכל ההורים לא יודעים את זה? איך שאף אחד מההורים לא יודע, ואף אחד בסבא לא יודע מה הם יודעים? בשום סיטואציה לא יכול לבוא מישהו ולמכור את התורה ליהודים. אם לא שזה קרה, שוב, מה קרה אצל מוחמד? בא אדם אחד ואמר, אף אחד מכם לא ראה שום דבר. אני יודע לכם, עליתי להר, בא להם, הלך קבריאל, אמר לי, 1, 2, 3, 4, 5. מה הוא אומר לך? 1, 2, 3, 4, 5. קוראן וזה, יופי. אבל בסדר, אבל מי אמר שזה נכון כל מה שהוא אמר לו? הוא אמר זה נכון, נכון, באמת הוא עלה להר ושם היו לו כל מיני צ'וקו מוקו והוא כתב את זה, אז מה, מה אני חייב כלפי הבן אדם הזה? פרא אדם מושחת, היו לו 15 נשים, חלק מהם הוא חטף מאנשים נשואים, אמר מלך גבריאל, אמר לקחת את האישה שלך, גם לבן שלו, לדוד שלו, חטף את הדודה שלו, הייתה נורא נחמדה, אמר מלך גבריאל אמר לי, לקח את הדודה שלו, היה הביתה, הוא אמר מלך גבריאל אמר, מהר כתיב את זה, מלך גבריאל אמר. אז ברור, אבל איך יכול להיות, היה יכול לבוא מוחמד ולהגיד לאלף איש, תשמעו, כל חצי האי ערב הניחו תפילין ושמרו שבת וקיבלו תורה. ועכשיו אני קורא לכם להמשיך לעשות את זה. על מה אתה מדבר? כשתקעה מימין השמאלה, לא שמע ברף אחד, לא שקיבל תורה, לא שהניח תפילה, על מה אתה מדבר? יש כל דבר כזה. תעשו לעצמכם רגע אחד חשיבה. האם יכול להיות, בכל שלב בו שתו שאתם יכולים, שיבוא פתאום מישהו, ימציא ספר תנ"ך וימסור את זה למיליוני אנשים, ויגיד להם להאמין שמה? מה יגיד להם? אם ההורים שלהם לא האמינו בזה, איך הם יכולים להאמין בזה? זה בעצם מה שטוען רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בכוזרי אומר, זה שהתורה היא לא מתחילה מאברהם אבינו, שהציץ אליו בעל הבירה, והיו לו גם כן אולי כל מיני נשים, ואברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, מתוך הכרה. אבל אם אברהם אבינו היה, את כל התורה הייתה מתחילה מאברהם אבינו, ואברהם אבינו היה מלמד את יצחק את כל התורה כולה, ויצחק היה מלמד יעקב את כל התורה כולה, וככה זה היה מדור לדור, יום אחד היה קם נחמן ביאלי ואמר, ביג דיל, אברהם אבינו אמר, so what? מה אני צריך להאמין לאברהם אבינו כי הוא אמר? יכול שהיה אדם גדול, יכול שהיה אדם חכם, אני לא זוכר בדיוק, לא יודע בדיוק מי זה אברהם אבינו, למה שאני אאמין לו? ואתם יודעים מה? צודק. אדם יכול לבוא היום ולהגיד, בגלל שהיה אדם אחד אברהם אבינו, והוא אמר ככה, ואחר כך זה עבר מדו עד אליי, אז עכשיו אני צריך להאמין בזה? אבל זה, ששש מאות אלף גברים לבד נשים וטף, מיליוני בני אדם, עמדו וקיבלו את התורה, עברו את עשרת המכות, קריאת ים, ובעיקר עמדו תחת הר סיני, ופנים בפנים דיבר השם לכם, אנוכי השם אלוקיך, אופן אישי, אני אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. את זה לכולי אלמא הם שמעו מפי הגבורה. כאן נוצרה ודאות מוחלטת, כמו שספר העיקרים אומר, אצל אותם מיליוני אנשים שעמדו שם בהר סיני, ומשם ואילך הם מעבירים את זה מאבות לבנים, מאבות לבנים, מאבות לבנים ומאבות לבנים. וראה זה פלא, 3,300 שנה, בדיוק אותם הלכות שבת, בדיוק אותם הלכות תפילין, בדיוק אותם סיפורים, בדיוק אותם, אין תופעה כזאת בשום מקום, בשום דבר. עם שלם, מיליוני בני אדם, מפוזר בכל העולם, תפגישו תימני ויקה כן? ש, 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 שאבות אבותיהם כבר לא היה להם שום מפגש זה עם זה במשך סדר גודל של אולי 2,700 שנה. וב-98% מהדברים הם חושבים אותו דבר, הם מתנהגים אותו דבר, הם עושים אותו דבר, יש להם את אותם הלכות, יש להם בדיוק את אותה תורה. אין לזה שום סיבה הגיונית, אלא שהתורה מתחילה מנמד הר סיני ועוברת מאבות לבנים, מאבות לבנים, ועם ישראל שומר על האמת הזאת כעל כל משמר. ולכן מצוות חינוך הבנים ומצוות כיבוד הורים ומצוות אמונת חכמים, שאלה הם יסודות הקבלה של האמונה מדור לדור, הם יסודות האמונה הישראלית, שהם הסולם שדרכו עוברת שלשלת האמונה לדור ודור, ויכולה להיות גם אצלנו היום בלב אחרי 3,300 שנה בתחושה של ודאות, של בהירות, של אותה ודאות, כמו כמעט, הוא מדייק בלשונו, כמעט כאילו אנחנו עצמנו אמנו שם ופנים פנים דיבר השם עמנו. שאלות?
כן, הרב קוק, אבל אני אומר שכל הלמידה של המסורת היא תפגע.
מה?
הוא אומר שכאילו שמונה קצת כאילו כל זה בדור שלנו זה כבר לא יהיה, צריך להעמיק יותר ומונה שבא במסורת היא לא מחליטה.
טוב, נשאיר את השאלות הפעם הבאה. תתחיל לשאול, זה אתה עכשיו תפקיד הקבוע, שואל בפתח השיעור ואני אענה לך. סליחה, יש לי רק בקשה אחת.